דרגה ימנית. ימין. מר קקון, ימין. כן. והתבאר לך. כי מעלת האדם הוא בכוח, וכמו שהתבאר אחר זה. זאת אומרת, שהאדם, מעלתו אינה נתונה לו מלכתחילה, אלא הוא צריך להוציא אל הפועל את מעלתו. הדבר הזה דומה במידת מה לאדמה. כן, לכן האדם נקרא על שם האדמה, כי גם האדמה היא פועלת כמין סוג של פוטנציאל. כל החיים באים מן האדמה, אבל האדמה אינה אלא פוטנציאל של חיים. כמו כן גם האדם, הוא נולד כמו אדמה, הוא צריך להוציא את עצמו אל הפועל, זאת אומרת הוא צריך לעשות מאמץ כדי להופיע, מה שאין כן כל שאר הנבראים, שתמיד נשארים במדרגתם, השמיים והכוכבים והמלאכים הם במעלתם העליונה תמיד, הבעלי חיים, הצומח וכל השאר הם במדרגה פחותה, לעול מיד, זאת אומרת, בבחינה זאת, הם מושלמים בפחיתותם, מה שאין כן האדם שמתחיל בפחיתות, והוא צריך להשתלם. עד כאן ברור. כלומר, המעלה של האדם זה הדינמיות, הוא משתנה, ואפילו המהר"ל רמז לנו איזשהו הבדל בין מה לבין בהמה. כן, אדם בגימטריה מה, כמו הוא כל הזמן שואל שאלות, בהמה, המה שלה כבר בא, יש לה כבר התשובה לשאלותיה בעצמה. רצה להגיד משהו? לא. אם כן אומר המהר"ל, התבהר לך כי מעלת האדם הוא בכוח, וכמו שהתבהר אחר זה, ולפיכך לא יהיה הונאה בנפשו, זאת אומרת שלא ירמה את עצמו, לומר שישב בתל ויצליח בהצלחה נצחית. רק הצלחתו בקיום התורה והמצוות. זאת אומרת, אם הוא לא יקיים תורה ומצוות, אז הוא לא מוציא את עצמו אל הפועל. עכשיו, הרעיון הזה שאדם הוא חסר, וצריך השלמה. הרעיון הזה ראינו אותו, למשל בפסוק, כן, בפסוק לגבי העגלה הערופה. ימצא חלל באדמה, אומרים, במסכת סוטה, תערף העגלה שלא עשתה פירות במקום שאינו עושה פירות, בשביל לחפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. אם כן, אנחנו אומרים שמצוות שאדם צריך לעשות, הם הפירות. הוא כמו אילן שמייצר את הפירות האלה. הרעיון הזה מופיע גם במסכת סנהדרין. לכך אמרו בפרק חלק, במסכת סנהדרין, דף צדיק ט', עמוד ב', אדם לעמל יולד. זה פסוק, כן? פסוק הזה. כי אדם לעמל יולד, ובני רשף יגביהו עוף. איפה לקוח הפסוק הזה?
קהלת.
קהלת אתה אומר? אתה אומר שבקהלת? תפתח את קהלת, מהפסוק הראשון עד האחרון, תראה אם זה כתוב. מה? נו, אתה עובר מהר? עכשיו את כל קהלת? זה לא כתוב שם. לא, זה לא כתוב שם. פאג' אפ, פאג' דאון, לא יצא. כן?
משלי.
משלי, לא רע. תראה, יש 24 ספרים בתנ"ך. אתה יכול להתחיל ניחושים, כן? תראה לכל הכיוונים.
אין אצל שלמה.
אני מצטער, זה כתוב בספר איוב. בסדר? בדברי אליפז, התימני. אז שם אומר, כי אדם לעמל יולד, ובני רשף יגביהו עוף. זאת אומרת לעמל, זאת אומרת שאדם צריך לעמול כדי להוציא את עצמו אל הפועל. עכשיו, איזה סוג עמל זה? יש כמה דעות. אמר רבי אליעזר, איני יודע אם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. זאת אומרת, יש כמה אופנים של עמל.
במעשה.
האם בדיבור או במעשה. מה זה דיבור? דיבור עם מחשבה כמובן. כשהוא אומר נפש עמל, עמלה לו, יש פה אותה ודפוס, כן? נפש עמל, עמלה לו כי אחף עליו פיהו, ואומר לעמל פה. זאת אומרת, ברור שאם כן, מה זאת אומרת לעמל פה? זאת אומרת שהמלאכה, עמל מלאכה זה מה שהבאנו בהתחלה בפרק א', שאולי מעלתו של האדם זה הכישרון הטכנולוגי, וראינו שזה לא יכול להיות. כי אף על פי שזה חשוב, אפשר לפתוח את החלונות ככה שיהיה לנו קצת נעים, אף על פי הכישרון הטכנולוגי הוא דבר אדיר, אבל סך הכל הוא בא לעולם כדי להשלים את חסרונו של האדם ואיננו מעלה עצמית באדם. לכן צריך לחפש משהו שהוא מצד נפשו האלוהית. ומצד נפשו האלוהית מצאנו הדיבור. מה הדיבור? המחשבה. עכשיו, גם פה יש איזה סוג דיבור מדובר עליו.
זו טכנולוגיה כלי.
הטכנולוגיה היא באה להשלים את החיסרון. זה מה שהוא אמר בפרק א', אתה זוכר את פרק א'?
כן.
ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. כלומר, יש עמל פה שבתורה, יש עמל פה שבשיחה. שיחה, הכוונה כל מה שלא תורה. כשהוא אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יום ולילה, הוא אומר, לעמל תורה עד כאן. ובערו בזה, עד כאן דברי הגמרא, ובערו בזה הדברים אשר אמרנו. כי האדם לא נברא בשלמותו האחרון, והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. וזה אדם לעמל יולד, שהוא נולד ונמצא אל תכלית העמל, דהיינו, להוציא השלמות אל הפועל. ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. פה המהר"ל מוסיף דבר מזעזע. זאת אומרת זה, לעולם הוא לא ישלים. אז בשביל מה בכלל לפעול? לא, הכוונה, דווקא זה שהוא לא משלים, זה מה שמעלה אותו עד אינסוף. כן. למדנו כבר את הרעיון הזה מתוך תורת הרב קוק, שמע דברים מבוררים יותר, שתרי גוונה שלמות איקה. כלומר, שני סוגי שלמות יש בעולם. שלמות השלמות, ושלמות ההשתלמות. השלמות של השלמות ידועה אצל הפילוסופים. השלמות שבהשתלמות, קצת פחות ידוע, כוונה שיש מעלה בזה שיש עלייה אינסופית. בסדר? כי המושג של שלמות יש לו גם קונוטציה של מוות, שאומרים תם ונשלם. ונגמר, אין מה לעשות. בכלל, האותיות של תם, זה אותיות של מת. מה שאין כן דבר שהולך ומשתלם, אין גבול לחיות שלו. זה חיים בלי גבול. לכן יש צורך גם בשלמות, וגם בהשתלמות.
סליחה, אני אומר, איזה שלמות יש
בהשתלמות? השלמות שבהשתלמות זה שאין לה גבול.
אז מה שלם פה?
זה שאין גבול. זה השלם. מה? למה אתה עושה לי פרצוף?
לא מובן לי, כי אם אני משתלם, חסר לי משהו, אז אני משתלם. אז איפה השלמות?
בוא נתאר לעצמנו, נגיד, דבר שעניינו כל הזמן לעלות. אז עד איך אני אעלה? למעלה מן העליונים. כלומר, העליונים, אומנם הם עליונים, אבל כיוון שאינם יכולים לזוז במדרגתם, הם תקועים מבחינה מסוימת במדרגתם. נקראים עומדים בצל הנביא זכריה. מה שאין כן המשתלם, שאין גבול לעלייתו. אז במובן הזה יש לו חיבור אל שלמות הרבה יותר גדולה, שהיא השלמות של האינסוף.
כל עוד אני מתקדם בחיים, אז אני
אשלם. לא. גם כשאתה מתקדם בחיים, כשאתה במדרגה נמוכה, ואתה צריך להגיע למדרגה עליונה, אז זה אמנם לא שלמות גדולה. אבל עצם זה שההתקדמות היא ללא גבול, זה אומר, זה גונס בתוכו, באופן פוטנציאלי, עלייה עד אינסוף. וזה יותר גבוה מהעליוני. מעניין, המושג הזה של אינסוף הוא לא מושג פשוט. אצל היוונים, למשל, אריסטו כותב מפורש. מה זה דבר שלם? דבר שיש לו גבולות. איך אריסטו כותב? ממש ראש הפוך לגמרי מהיהדות. אם זה מוגבל, זה שלם. ודווקא אצל המקובלים במיוחד, המושג של אינסוף הוא השלמות. מובן? ומעניין שהיה גוי אחד שהבין את זה. מה? אתה אומר יותר הגיוני להגיד שאין סוף יותר מושלם, כי אתה התרגע, הנה הוא עושה לך ככה, הוא עושה לך לא.
כי אין סוף אתה לא מגיע לשום דבר, אתה תמיד צריך להתקדם,
אבל אתה מחובר לדבר גדול.
אבל זה כמו שאומרים, תפסת מרובה, לא תפסת. אתה רוצה לתפוס, אבל אין לך שום דבר, אז זה שיש גבולות, אז
תפסת. שמעת מה שאמרת? תפסת מרובה, לא תפסת. מי שמנסה לחבק את האינסוף, ברור שלא יתפוס. כי ברגע שאתה תפסת, רצית להגביל. אבל אם אתה פתוח למרובה, אז את כן תפסת. הבנת? זאת אומרת, זה שאלה, אם אתה רוצה בכלי מוגבל להכניס את כל האוקיינוס, לא תוכל. אבל בצינור אחד אתה יכול להעביר את כל האוקיינוס. ברור? כן.
אבל כל הדרך של ההשתלמות הזאת של האינסוף זה כאילו בעולם הבא, כי כל הזמן יש לך, פה בהשתלמות יש לך כל הזמן קשיים, זה לא... זה שאנחנו מדברים כל הזמן על מת בתור כאילו זה דבר כזה נורא, אנחנו לא יודעים, לא היינו מתים אף פעם, אתה, זה פשוט מפחד, כאילו, ופשוט הבן אדם תמיד אוכל את המוות, אבל באמת, כמו שהוא אומר, אני גם, כאשר יש לך כל הזמן את המשברים בעליות, בהשתלמות, שזה לא, זה לא שלם, זה לא... זה פה בעולם הזה, איך המנוחה בקטע? יכול לקרוא לזה אינסוף, אבל זה לא משנה, עדיין יש לך, אתה לא שלם, יש לך...
אני מבין את שאלתך, נגיד, אני מנסה להבין את מה שאתה שואל, כי זה לא לגמרי ברור לי מה שאתה שואל, ואני לא בטוח שגם לך ברור בדיוק מה שאתה שואל. אבל נגיד, מה שאני ניסיתי להבין בתוך דבריך, זה שאתה אומר, דבר, העלייה היא מניחה גם אפשרות של משבר. יש משברים בעלייה, אז מה זה טוב? עד כאן שאלתך.
כן, זה לא שלמות.
זה לא שלמות, הרי יש סבל, נכון? אתה יודע, יש ספר בשם שיר השירים שמתאר מתאר אהבה טרגית. האהבה בשיר השירים היא מזעזעת. קראת את שיר השירים פעם? אז הם אוהבים מאוד, הדוד והרעיה. רוב הזמן הם לא נפגשים. לפעמים היא מוכנה למפגש, הוא לא. לפעמים הוא מעוניין, היא לא מוכנה. לפעמים נפגשים לכמה דקות, צריך מיד לברוח. זאת אומרת, זאת אהבה לא ממומשת. נכון? אז זה הסבל שיש בעלייה המתמדת של האהבה הזאת. אבל בסוף הספר, הם כן נפגשים. קראת את סוף שיר השירים? קראת שיר השירים עד הסוף, נכון? כתוב, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעים. סוף סוף אפשר לדבר. נו, ואז היא פותחת את הפה, ומה היא אומרת? ברח. ברח דודי ודמי לך ליציאו לאופר העלים על הרי בסלים. זה מתסכל, נכון? רגע, רגע, מה עושים אחינו הספרדים אחרי שהם אומרים את המשפט הזה? חוזרים על הפסוק. כן, בדיוק. Happy end. אז אחינו הספרדים, מה הם עושים? הם מוסיפים עוד פעם את הפסוק, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעים. מה הם רוצים להגיד? רוצים להגיד, אחינו הספרדים, שבניגוד למה שהיה לאורך כל השיר, שהפרדות ארוכות והמפגשים קצרים, כאן הפרדות הן קצרות, כי מיד נפגשים בחזרה. עכשיו, במשחק האוהבים, מי שיודע מה זה אהבה באמת, יודע שאי אפשר אהבה של דבקות בלבד. צריך גם פירוד. אבל יש הבדל אם הפירוד הזה הוא לאורך זמן, אם הוא העיקר, או שהוא התפל. אז זה כביכול אומרים, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך השמיעיני. אז הוא אומר, תברח, אבל תחזור מיד. ואז יוצא שזה ההבדל בין העלייה שבעולם הזה לבין העלייה שבעולם הבא. אבל זה אותה עלייה. כלומר, זה לא העולם הזה ועולם אחר. יש ביטוי כזה, עולם אחר. אנחנו לא קוראים לזה עולם אחר, אנחנו קוראים לזה העולם הבא. כלומר, העולם הזה הולך ובא, הולך ומשתלב. הולך ומשתנה, מובן? ונאמר ככה, הרמח"ל אמר משפט מאוד יפה. לא הרמח"ל, סליחה, חז"ל אמר. צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה? זה מזעזע, נכון? לא, פשוט צריך לדעת לקרוא את חז"ל. חז"ל אמרו כך, בזכות זה שלצדיקים אין מנוחה בעולם הזה, אז הם זוכים שאין להם מנוחה בעולם הבא. כי אם יש להם מנוחה בעולם הבא, זה שיעמום נצחי. ואין דבר יותר גרוע מן השיעמום, כי השיעמום זה ביטול הזהות. לכן, העלייה המתמדת יש בה שמחה גדולה. וכפי שאמר פעם הרבי מקוצק על הפסוק, כי ברוב חוכמה, רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב, אמר, רק שיוסיף. אבל, כי מי שלא מוסיף, זה הסוף. איך כתוב במשנה באבות? דלה מוסיף, יאסיף. מובן? מה, נראה לי שאתה סובל מדבריי.
אה?
נראה לי שדבריי קשים עליך.
לא, כן, מה, לא, קשה לך.
למה זה קשה? זה הכיף של החיים.
אם אתה אומר לי עכשיו אתה שמח, ואז אחרי דקה אתה יותר שמח, ואחרי זה יותר שמח.
לא, זה לא שמחה לינארית. כן? יש באמצע דפקטים גדולים. זאת אומרת, אבל הדפקטים האלה, הם היופי. זאת אומרת, אם אדם לא מוכן לאבד שום דבר, הוא גם לא ירוויח שום דבר. אהבה אמיתית.
כי זה מה שאנחנו מכירים, כי זה מה ש... לא. זה המציאות.
לא, זה לא בגלל שזה אנחנו מכירים. יש היגיון בדבר. ההיגיון הוא שכדי שדבר יהיה באמת שלי, אני צריך שחלק ממני יינתן בו.
חלק ממני?
ממני יינתן בו. מה שאין כן, אם אני כילד מפונק שמקבל בלי מאמץ, אז איך אומרים, מה שבא בקלות, באותה קלות פשוט ייעלם. זאת אומרת, שיש איזה מין דבר נורא, שמה שקיבלתי הוא לא שלי באמת. בעצם זה בקשה לא לחיות. אם אני מבקש לחיות, אז יש לחיים גם מחיר. ולשלם את המחיר, זה החיים היותר עליונים.
אז באותו, אבל זה אותו מצב כאילו, זאת אומרת, זה שאין להם מנוחה בעולם הבא, אבל זה לא יכול להיות אותו מצב של העולם הבא.
מי אמר שהם סובלים? כתוב שאין מנוחה, מי אמר שהם סובלים?
לא, אני בסדר, מנוחה נפשית, לא?
מה?
מנוחה נפשית, אבל לא מתכוון ללכת לישון, כאילו, מנוחה נפשית.
גם המנוחה הנפשית זה דבר נורא. המנוחה הנפשית זה הכוונה שהפסקתי לחיות. כלומר, אין יותר חיות.
קשה עם
הגדרות,
להבין את זה.
למה? סליחה, אני לא מבין, יש לי שאלה אליך, אישית. למה באת למחנה?
אני?
כן.
ללמוד.
בשביל מה? יכולת לא ללמוד. זאת אומרת, אתה מבין? כלומר, אבל אתה לא חושב שאתה צריך לא ללמוד. אף אחד לא מחייב אותך להיות כאן.
לא, זה עמל שאני נהנה ממנו, נגיד. זה עמל,
שאתה נהנה, יפה מאוד, אני אוהב את ההגדרה. כלומר, יש עמל שאתה נהנה. כלומר, אף על פי שאתה עמל, אתה לא חושב שזה רע. אתה לא סובל מזה, יפה.
נכון.
יפה, זה בדיוק העניין.
זה לא סבל של מחלה.
מי אמר סבל? מי אמר סבל? זה מה שאמרתי לך. הסבל הוא לא הכרחי, אבל העמל הכרחי. בסדר? כן.
לא להמשך לנושא, אבל בכל זה. הרב השתמש במילה תם, לעומת מת. שבוע שעבר השתמש גם בביטוי, רצון, נוצר, צינור. יש איזושהי שיטה מלאה בדברים האלה, שרק כשזה מזדמן ככה זורקים את זה.
אתה שואל מתי אומרים גימטריות, חילופי אותיות, דברים כאלה? מת, טעם וצינור, רצון וכו'. הרב ציודה אמר שזה תלוי בשאלה מי עושה את הגימטריה. זאת אומרת, יש לנו גימטריות מקובלות, מקדמוננו. ולכן לא כל גימטריה היא בעלת משמעות. אבל יש גימטריות שאנחנו רואים שרעיונות שהתבררו לנו כנכונים גם נכנסים טוב למילים.
אז רק בלאחר מעשה,
ולא לפני מעשה. רק לאחר מעשה. אבל זה משמעותי, כלומר, זה לא צחוקים. זאת אומרת, זה לא סתם איזה גימטריה כדי לזכור את העניין. לפעמים יתומים בסימנח, כן? אבל בדרך כלל הגימטריות הבסיסיות הן בעלות משמעות, במיוחד אם זה אותן האותיות ממש. צינור ורצון, תם ומת, אותן האותיות. או למשל קרוב לזה, חכם, בגימטריה חיים. חטא ומם סופית נשארו, רק שני יהודים הפכו לקף, חיים, חכם. אז זה משמעותי, והחוכמה תחיה בעליה. כשזה פחות ברור מזה, אז גם הרעיון פחות ברור. בסדר? אבל למשל אפשר גם להבין את זה, למשל כתוב בבעל התורים. את האלוהים התהלך נוח. נכון? את האלוהים התהלך נוח, סופי תיבות, סופי תיבות של האלוהים התהלך נוח. אלוהים, נו, מם. נכון? התהלך. סופי תיבות, לא ראשי תיבות. בשביל מה אני מדבר? מה? חכם. אותיות חכם. אז זאת אומרת שנוח היה חכם, כן? אבל מה זה אומר? הוא חכם בסופי תיבות. הוא דבר חכם לאחר מעשה. ולכן גם האותיות של חכם הם בסדר הפוך. מם כף חטא. את האלוהים יתהלך נוח. אז זה משמעותי, ודאי שזה משמעותי, כן? כי במיוחד בתורת השם לא סתם הדברים האלה נאמרו. אז יש כאלה שרוצים להוכיח את אמיתות התורה על ידי הדילוגים וכל מיני דברים כאלה. זה לא נכון. אי אפשר להוכיח את אמיתות התורה מכוח זה. אבל אחרי שנתברר לנו שהתורה היא דבר השם, אז ברור שדבר השם בא לידי ביטוי גם בסידורים כאלה. כן, כן, על ידי מחשב.
כל
הצופן
התנכי...
סופנים תנכיים, אז זה מה שאני אסביר. מי שחושב להוכיח את אמיתות התורה על ידי זה, עושה טעות גדולה. מדוע? בלי קשר לשאלה האם מבחינה סטטיסטית אפשר להוכיח או אי אפשר להוכיח. השאלה היא, מה מתברר מכוח הדילוגים האלה? מתברר שהטקסט של התורה שבכתב הוא טקסט חכם, נאמר. אז מי זה האלוהים לפי זה? זה החכם, זה תוכנת המחשב של הקוסמוס. זאת אומרת, אתה נפגש עם מציאות אימפרסונלית, מחוסרת אישיות. בעוד שהתורה איננה חוכמה, התורה היא דבר השם, זה גילוי של רצון, של אישיות. ובדילוגים האלה אין גילוי של האישיות, של מי שאמר והיה העולם, ולכן יש קושי פדגוגי להתחיל את האמונה מכוח דברים כאלה. ברור. לכן, מה שצריך, קודם כל שאדם יער, יער לדבר השם שבתורה. שיש מישהו שמגלה את רצונו. וידבר השם אל משה למור. מישהו דיבר עם מישהו. אחר כך, מה הוא אמר, זה אתה יכול לראות בדילוגים. אבל לא להתחיל עם זה.
מה התורה?
התורה איננה חוכמה חזו שלום.
חוכמה?
התורה איננה חוכמה חזו שלום. כי אם היא חוכמה, אז היא שייכת לכל אחד. אם התורה היא חוכמה כדבריך, אז התורה זה שייך לכל אחד.
היא שייכת לברמה מסוימת.
היא לא שייכת לכל אחד. היא שייכת לעם ישראל.
אתה עובר על מה? ואז היא מתייחת לכל דבר.
אתה חוזר על שאלתך מספר פעמים, ולא נותן לי להסביר את עצמי. אתה רוצה? אני אתן לך. בוא, תדבר פה במיקרופון. אנשים אולי ירצו לשמוע אותך, אבל אין בינתיים פה. תפסתי את המקום. אז העניין הוא שאם אתה רואה את התורה כחוכמה, זאת אומרת שאיזה מין סטרוקטורה שכל מי שבידו להבין אותה יתחבר אליה. כמו שלמשל חוקי הפיזיקה, כל מי שידו בידו להבין איך זה מתפקד, יתחבר לזה. למשל, לכן חוקי הגרביטציה, זה בכלל לא משנה אם זה ניוטון שגילה אותם או מישהו אחר שגילה אותם. כל מי שילמד את הנוסחה של היחס ההפוך של שני מסות והמרחק ביניהם, ידע את חוק הגרביטציה, גם אם הוא לא יודע מי היה ניוטון. כי אין לזה שום חשיבות, כי חוק הגרביטציה לא מדבר עם מישהו. אז באותה מידה, אם תאמר שהתורה היא חוכמה, כל מי שבידו להשיג את התורה הזאת, ישיג אותה ויהיה מחובר אליה. לפי זה גם אין משמעות לסגולת האומה הישראלית. כל מי שמתאים את עצמו לתורה הוא שייך לזה, מי שלא מתאים את עצמו הוא אאוט. בעוד שתורת משה, עד כמה שאני זוכר, היא דבר השם אל מישהו. יש לו כתובת מסוימת, אישיות, שאליה זה הופנה. דהיינו, עם ישראל. לכן מי שלא שייך אל האומה הזאת, לא יכול להבין על מה מדובר. כי זה רצון.
אלא רק ברמה מסוימת.
הוא לא יבין כלום. זה כמו שתגיד, אתה תיקח איזה ספר, עם הרבה דברי תוכן, תוכן עמוק, ומישהו יגיד, תשמע, זה איזה צבע יפה יש לפריחה. איך הדפוס נאה. ואז הוא יחשוב, מה הדבר הזה? יצירת אומנות. זה בכלל לא התכוון להיות יצירת אומנות. זה שיש בקריחה יופי ושהאותיות מתפסות היטב, זה דבר שהוא מקרי לעומת התוכן העצמי. אז אם אתה רואה את התורה כחוכמה, אז שכחת מהי התורה. זה נכון שהתורה היא חכמה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, בוודאי שדברים חכמים הוא אומר. ולכן יש מקום ללמוד את חוכמתה של התורה. אבל אם תאמר שהתורה היא חוכמה, אז לא הבנת מהי התורה בכלל. הרי על זה בזבז המהר"ל במרכאות את כל ההקדמה שלו. להסביר שמדוע תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם, כי הם אוהבים את התורה, לכן אין להם זמן לאהוב את השם. ולכן אין להם בנים תלמידי חכמים. איך הוא אומר? מדוע? בגלל שהם נהנים בענה האינטלקטואלית האדירה שהתורה מספקת להם, והם שוכחים שזה כבר השם. מה שאין כן, אם התורה הייתה חביבה עליהם מפני שהיא תורתו של השם, אז השם לא היה עוזב אותם. מובן? זה נקרא שלא בירכו בתורה תחילה. אתה הייתי עכשיו?
כן, רק...
אתה יכול לדבר, אני... כן.
אבל נגיד, למשל נגיד, כתוב
בתורה
שאם אתה כבד אביך ואת אמך, אז זה גוי יכול להבין.
כבד את אביך ואת אמך, גוי לא יכול להבין.
אתה שהם עושים?
לא. גוי יכול להבין שיש ערך מוסרי בכיבוד אביהם. זה כן. הוא לא יכול להבין שזה רצון השם. כי רצון השם זה מה שהשם מגלה כשהוא מדבר.
זאת אומרת, אצלו זה הגיוני?
אצלו זה הגיוני או מוסרי, או אסתטי, או בריא, אבל זה לא גילוי רצון. כלומר, כשגוי מקיים מצוות כיבוד אביהם, כשהוא מכבד את אביו ואת אמו, הוא עושה את זה, הגמרא אומרת אפילו יותר טוב מהיהודים. אבל הוא עושה פה דבר חוכמה או דבר מוסר. דבקות אלוהית אין בזה.
אז מי יותר טוב?
מי יותר טוב אני לא יודע, זו שאלה. זה בכלל, סליחה, אני לא יודע עכשיו בשאלה מי יותר טוב. באמת, זה מסית מהנושא. יש פה הבדל מהותי. כשאני אומר, השם ציווה, קבל את אביך ואת אמך, בזה שאני מקיים את דברו, אני דבק בו. מובן? בסדר? טוב. ולכן אני אומר, כל הדילוגים האלה, הם מסיתים מן ההכרה של מהות התורה. כן, מה אתה אומר?
יש חוצים מאוד גדולים שמתעסקים בעניין של
כן, אין... נכון, נכון. אתה צודק, כל הגופים...
מה עושים...
לא, אני לא נגד הגופים שמתעסקים בזה, רק אני אומר, צריך להוסיף קוצו של יוד, והוא חשוב הקוצו של יוד. קוצו של יוד של הידיעה של ההתגלות. יש מישהו שמדבר, וזה קודם לחוכמה של מה שהוא מדבר.
אני חושב
שאם לא כן, אין הבדל בין מחשב לבין בן אדם. אפשר להתחתן עם מחשב.
התחושה שלי שהקוצו הזה בכלל הולך לאיבוד שם.
יכול להיות, אני לא בא עכשיו לשפוט אנשים, יכול להיות שאתה צודק. האם אין אפשרות להבין מה אומר השם דרך חוקי הטבע? אני חוזר על השאלה. האם אין אפשרות להבין מה אומר השם דרך חוקי הטבע? תשובה, אי אפשר. משום שחוקי הטבע מגלים את חוכמת השם, מגלים את התפקוד של המציאות, כפי שהשם רצה בה. אבל אין זה מגלה לנו כלל וכלל מה הוא רוצה. מובן? יותר מזה, הרבה גויים עסקו בחקר הטבע. וחקר הטבע לא רק במובן המדעי, אלא במובן הפילוסופי, מתוך רגישות נפשית גבוהה מאוד. כוונתי, לכל החכמים הפרסוקרטים, במשך יותר מ-100 שנה, מטלס ועד סוקרטס, אנחנו רואים ביוון שורה של חכמים, במשך 150 שנה בערך, שעסוקים כל אחד, לפי עניינו, לפי דרכו, בפענוח חידת העולם. ואין אחד מהם שהגיע לדעת השם. כולם נהיו פנתאיסטים. ברמה זאת או אחרת. נכון או לא?
מה זה
פנתאיסטים? מה זה פנתאיסטים? כוונה שמזהים את הטבע עם אלוהים. אם לא שמעתי את דברו של מי שאמר והיה העולם, אינני יודע שמי שאמר והיה העולם מתערב בעולם. אלא ההפך, יש לי נטייה לעשות אלוהות מעולמו. רק הדתיים, אחרי שהם שמעו דרך המסורת הדתית, דהיינו, תלמידי הנביאים, שמעו שהאלוה מדבר, אז כשהם מסתכלים על נוף, אז הם אומרים, מה רבו מעשיך השם? כי יש להם ידיעה מוקדמת. מה? מי?
הנביאים.
כן, אצל הנביאים כן, רק שאצל טלס והחבורה לא שמעו עליהם. ממתי שמעו על דבר השם שבפי הנביאים? מאז שהייתה גלות בבל. כלומר, ממי סוקרטס ואילך, פתאום מתחילים לדבר על אלוהים. ברגע שדברי הנביאים חרגו מהמסגרת של האומה הישראלית המצומצמת, אז פתאום כל העולם מנסה להוכיח בדרכים ספקולטיביות שיש אלוהים. כן? אבל לפני כן לא. זאת טוב. מה?
אברהם כן הגיע,
לא? לא. ולכן אני אומר, ברגע שנגלה דבר השם, אז רטרואקטיבית אני יכול להסתכל בטבע ולומר פגשתי את אלוהים. אבל כשאנשים אומרים, תשמע, איך אני הגעתי לאמונה, הסתכלתי בטבע ואז ידעתי שיש אלוהים, זה קשקוש. קראו? כן, בבקשה.
אמרת קודם שהגויים יכולים לראות במצוות ערך מוסרי,
כן.
אבל לא להבין שזה בעצם גילוי רצון השם.
נכון.
אבל השאלה היא, מה זה מוסר אלא גילוי רצון השם?
אני חוזר על שאלתך. הנועזת. אתה אומר, אמרת שדרך המוסר אני לא יכול לדעת את רצון השם. אבל מה זה המוסר אם לא רצון השם? תשובה, אין שום קשר. המוסר זה דבר שנטוע עמוק בהכרתו העליונה של האדם. איך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? עם הכרה מוסרית. זה לא כל התגלות. דרך ארץ קדמה לתורה, אמרו רבותינו. אצל הדתיים מצויה הטעות החמורה ש... אי אפשר להיות מוסרי בלי תורה. מכיר את הטענה הזאת? זה דבר זוועתי, האמירה הזאת. כי ודאי שאנחנו מצפים ממיליארדי בני אדם להיות מוסריים. יחד עם זאת, התורה ניתנה רק לעם ישראל. הכיצד? אם לא שהמוסר שייך לאדם באשר הוא אדם, אם לא שהמוסר הוא אוניברסלי, אז אי אפשר היה לתבוע מבני אדם להיות מוסריים. ברור?
אתה אומר שזה כבר קיים בכל אחד שיש לו איזשהו
מטפון ש... יפה, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע לתורה בלי להיות קודם כל מוסרי.
אבל מה מחייב אותנו?
מה?
מה מחייב אותי להיות מוסרי?
מה מחייב אותך להיות מוסרי? ההכרה המוסרית. שזה דבר שהתפתח במהלך ההיסטוריה האנושית במשך אלפי שנים, כאשר הדבר הגיע לדרגת בשלות מסוימת, מה שנקרא דרך ארץ של האבות, אז ניתנה התורה.
כשהם
הגיעו
לזה לבד,
נכון, נכון. אפילו בחברה הקניבלית, שהיא דווקא מבחינה זאת מאוד מפגרת, גם שם יש ערכים. כי כשמביאים את ארוחת הצהריים מהכפר הסמוך, אז זה ברור שקודם כל הזקנים יקבלו. ודאי שיקבלו את החלק היותר טוב, המוח. ברור. אם יבוא איזה ילד חצוף ויחטוף לפני כולם, אז הוא יהיה... כי הוא יהיה מנה אחרונה.
זה לא מוסרי בצורה מוחלטת.
זה מאוד לא מוסרי לאכול את החבר שלך. זה באמת לא בסדר. אבל נגיד שהחברה לא הגיעה להכרה הזאת. והם כן אוכלים בני אדם. אבל כיבוד אב ואם יהיה שם. זאת אומרת שמי שיעבור על זה, אז הוא יהיה מנה שנייה. מנה אחרונה.
אבל
עם
קבוצה אחרת, יכול להיות שהם יגידו, המוסר שלנו שזה שיהיה...
לא, לכן אנחנו יכולים לדרג. לומר שיש עליות מוסריות. יש חברות ששמה הרמה המוסרית עדיין פרימיטיבית ביותר או לא קיימת, ויש חברות שבהן זה התעלה יותר.
אז אנחנו קוראים לזה מוסרי כשזה משתלב עם המוסר שלנו.
לא. יש הכרה מוסרית שיכולה לשפוט את הדברים האלה. עובדה, הגויים כתבו על זה ספרים. היה גוי אחד בשם אריסטו, כתב ספר מאוד יפה, אתיקה אל ניקומקוס, שזה יסודות תורת המוסר בלי כל קשר לתורה. וגם היה גוי אחד בשם קונפוציוס, כתב ספר מאמרות, גם כן דברים מאוד יפים לשום קשר לתורה. וכן מאמרות אשוקה. טוב, אשוקה יכול להיות שיש לו קצת השפעות. אם כן, אנחנו רואים שאצל הגויים, ואפילו אצל המצרים הקדמונים היו ספרי מוסר.
אבל אם הם חולקים אחד לשני,
הם לא חולקים אחד, זה בדיוק מה שאני מסביר לך, שאין מחלוקת. כלומר, אם תסתכל במוסר האוניברסלי, אתה תראה שבאופן כללי, פחות או יותר, כולם מסכימים על אותם מערכים. כל הוויכוח הוא תמיד באופי היישום. איך מיישמים ערך פלוני, או כשיש התנגשות בין ערכים. אבל על עצם הערכים, זה דברים אוניברסליים כמעט בכל מקום. מובן? כן.
מה אני מגיד על סין, שיש שם עכשיו, בשיעור של הזיהוף, אבל מתלמובה של סין, בדרך כלל יש עכשיו
מחלות. נכון, נכון.
אז זה המוסר שסין יגיע.
לא. הסינים, כשהם עושים את מה שהם עושים בשכר האיברים, הם לא חושבים שהם עושים משהו מוסרי. הם מתנגדים למוסר. זאת אומרת, או שהם החליטו לעבור על חוקי המוסר. כשאדם עובר עבירה, הוא לא חושב שהעבירה היא מצווה. אתה יודע שיש אפילו חוק בסין שאוסר לעשות את זה? לאחרונה, בגלל הבלגן הבינלאומי, עשו חוק שזה אסור. יפה, נכון? כן, אבל הם עדיין ממשיכים. לא משנה, אבל יש חוק. להבדיל, אפילו הנאצים היו מזמינים את הצלב האדום לבקר במחנות וכו', כן? להראות שהכל בסדר. כן, מה אתה אומר?
לא, אני אומר, גם אצל הסינים, גם אצל הנאצים, הכל נכנס לאיזושהי הצטלה של משהו שמותר לעשות בגלל סיבות כאלה
ואחרות. לא, לא, לא.
כשהם הרגו את הנכים וכדומה, היו להם סיבות מאוד טובות.
רגע, אתה מדבר על הגרמנים?
גם על גרמנים, גם על נאצים, אותו אדם לא מכיר מדון למוות.
לא, 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 יש הבדל, יש הבדל. אצל הנאצים הייתה החלטה להרער על כל יסוד המוסר. זאת אומרת, זאת הייתה החלטה אידיאולוגית שהמוסר פסול. כלומר, זאת החלטה מוסרית להיות נגד המוסר. זה משהו אחר לגמרי. וזה, ובמובן הזה, דווקא זה ההוכחה למה שאני אומר. המוסר ידוע, ומי שלא נוח לו בזה, אומר, רוצה להתנגד לו. כן, כך אמר אותו רשע, שהמוסר החליש את אירופה, וזה היהודים הביאו את זה, לכן צריך לחסל את היהודים. במהלך ההיסטורי יש קשר בין מוסר ליהדות, אבל הוא לא קשר אבסולוטי. זאת אומרת, גם אצל הגויים התפתחו הכרות מוסריות. צריך לדעת את זה. כן, יש פה שאלה נוספת. תלמיד חולה, רפואה שלמה. יהיה השם עמך. גר שהוא בתהליך של גיור, יכול לקיים מצווה, או שהוא מקיים מעשה טוב, קו נטוי מוסרי. ממתי? ממתי? נחשבים מעשיו כמעשה אלוהי. המעשה נחשב כמעשה אלוהי ברגע שהאדם מצווה בו. יתגייר, זה יהיה מעשה אלוהי, כן. טוב. לגבי שבע מצוות שלו, שבע מצוות בני נוח, אם הוא מקיים אותם בתור דבר השם, אז ודאי שגם זה מביא לו דביקות אלוהית. טוב, איפה היינו? על מה דיברנו? איך הגענו לכל הדברים האלה? בגלל הדילוגי אותיות, זה היה בגלל השאלה שלך. כן. אז הסברתי לו, וזה היה חשוב לי שיברר את הנקודה הזאת. התורה היא רצון השם. ברגע שנותנים הגדרה אחרת, אז מגיעים לכל מיני רציונליזציות, הקטנות, רדוקציות, והאפיקורסות בסופו של דבר. טוב. אז בואו נחזור אל דברי המהר"ל. זה שוב בעמודה הימנית, מלמטה 2-4-6, 9 שורות. ובערו בזה, הדברים אשר אמרנו. כן, בערו בזה חז"ל, במסכת סנהדרין, הדברים אשר אמרנו. כי האדם הזה לא נברא בשלמותו האחרון, והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. וזה אדם למעל יולד, שהוא נולד ונמצא לתכלית העמל. דהיינו להוציא השלמות אל הפועל, ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. אבל תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון. ולפיכך אמר, אדם לעמל יולד, והעמל הוא היציאה אל הפועל. ותמיד הוא בכוח, עוד, לצאת אל הפועל. כי זה האדם, הוא בכוח ויוצא אל הפועל. וכמה שהוא יוצא לפועל נשאר בכוח, לצאת עוד אל הפועל תמיד. ואמר, כן, עכשיו הוא ממשיך את דברי הגמרא, ועדיין איני יודע אם לעמל פה או לעמל מלאכה. כי אף אם נברא האדם בכוח ולא בפועל, אולי הכוח הזה הוא שייך לכוח הגופני. כוח הכוונה פה פוטנציאל, כן? המילה כוח זה לא במובן של כוחניות, עוצמה, אלא בכוח הכוונה באופן פוטנציאלי. כן? כי אף אם נברא האדם בכוח ולא בפועל, אולי הכוח הזה הוא שייך לכוח הגופני, שאין ספק שהוא בכוח, יש בו הוציאה לפועל, ובו שייך עמל. כלומר, אדם צריך גם לעשות קצת התעמלות, כושר, כדי להוציא אל הפועל את כוחו. אבל כוח הדיברי, שהוא יותר נבדל במה שלא נמצא בשאר בעלי חיים, כי אם באדם, לכך הכוח הזה הוא יותר נבדל, ואפשר כי די הוא שיוציא מן הכוח אל הפועל, הכוח הגופני, ואין צריך להוציא כוח הדיברי אל הפועל, שאין האדם נברא על זה. שימו לב פה לשאלה היפה שהמהר"ל שואל. הרי הכוח הדיברי, כלומר החוכמה שבה האדם, אולי הכוח הזה איננו צריך לצאת אל הפועל, כי הוא מצוי, כמו שהנשמה מצויה באדם. הגוף של האדם חסר, לכן אם לא תעשה מאמצים, הגוף שלך יישאר חלש. אבל הנשמה היא זוהרת מעצמה, אז אולי לא צריך להוציא אל הפועל. על זה אמר, כיוון דכתיב נפש עמל, עמל עלו, כי יכף עליו פיהו, הרי כי העמל הזה הוא עמל פה, שהוא כוח הדיברי, שכוח זה צריך שיוציא אל הפועל, ועל זה נברא האדם. כלומר, מביא ראיה מהפסוק, שגם הכוח הנפשי, למרות שהוא מחובר אל הנשמה, צריך למאמץ לצאת אל הפועל. יש פה שאלה. הרמב״ם אומר, בשעה שיתבונן אדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו, שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב. הוא משבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לדע השם הגדול. איך ראיית הבירויים גורמת ליחס פרסונלי כלפי השם? אתם את השאל? כן, אני חושב. תשובה. הראייה, הוא אומר ככה, הרמב״ם כותב שמי שמסתכל בבריאה אוהב את השם. הביטוי אהבה זה ביטוי של יחס פרסונלי. איך יכול להיות שהסתכלת בכוכבים, פתאום אתה אוהב את השם? תשובה, הרמב״ם כותב בתחילת הפרק, האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו. עכשיו שאלה, כשהוא אומר האל הגדול, הנכבד והנורא הזה, מי זה? הזה. איפה הוא כותב את זה אמרנו? בהלכות יסודי התורה, פרק ב', הלכה א'. אז האל הנכבד והנורא הזה שדיברנו עליו בפרק א', מצווה לאהבו. ואיך אני הכרתי אותו בפרק א'? איך הכרתי אותו בפרק א'?
לידה. בפרק א' זה לידה.
הוא אומר, יסוד היסודות, ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא, וכל הנמצאים שמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת המצאו, וידיעת דבר זה, מצוות עשה שנאמר, אנוכי, השם אלוהיך. זאת אומרת, איך אני נפגש באופן מצוותי בידיעה של מציאות השם, דרך זה שהוא דיבר עימי, ואמר לי אנוכי. הגילוי הפרסונלי הזה, אחר כך מקדם אותי. כשאני בא להסתכל בבריאה, אני אוהב את מי שאמר לי אנוכי. את מי ששמעתי את דברו. מובן? אז זה עונה קצת על השאלה. כי עצם ההתבוננות לא יכולה להביא ליחס פרסונלי, אתה צודק. אבל אחרי ששמעתי את דבר השם, והוא אמר לי אנוכי השם אלוהיך, אז יש משמעות גם להסתכלות. פרשטייסט? פרסונלי הכוונה שאתה אומר אתה, אני ואתה. המושגים של אני ואתה. בסדר? טוב. ואמר עוד, המשך הדברים. ועדיין איני יודע אם עמל שיחה או עמל תורה. כי אולי לא צריך שיוצאים מן הכוח אל הפועל, רק כוח הדיברי, שאינו שכל גמור. אבל לא כוח השכלי שהוא דיבור של תורה וזה שכל גמור. טוב, צריך להבין, המילה שכל אצל הרמב"ם, אצל המהר"ל, זה קצת מטעה. כשהמהר"ל אומר שכל, הוא מתכוון לרוחניות מוחלטת. כן? המופשט. בסדר? זה המשמעות של המילה שכל אצל המהר"ל. ומה שאין כן, מה שאנחנו רגילים לקרוא שכליות, זה נקרא דיברי אצל המהר"ל. כן? בדרך כלל. זה נמצא לפי ההקשר. לכן אומר המהר"ל, אולי הכוח הדיברי, דיינו השכל, צריך מאמץ. אבל הנשמה, מה שהוא קורא כאן השכלי המוחלט, מה ששייך לתורה, אולי לא צריך מאמץ. כי הנשמה שלנו היא חלק אלוה ממעל, ולכן באופן מוחלט הדבר הזה מצוי בנו. עד כאן שאלתו. הבנתם את השאלה של המהר"ל?
כן, אבל קודם מדברים על לגלות.
השאלה אם צריך לגלות. זאת אומרת, יכול להיות שלא צריך מאמץ. כן, זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. אולי צריך לעשות מאמץ בשביל להוציא לפועל את הגוף, כי הגוף הוא חלוש. אולי צריך מאמץ כדי להוציא לפועל את הנתונים השכליים, האינטלקט, או מה שקורה כוח דיברי. אבל אולי לא צריך מאמץ בשביל לחשוף את הנשמה. כלומר, המעלה הזאת של הנשמה קנויה לי, מה שלא יהיה.
הם נובעים בשאלה שזה נתנו לנו גוף ונתנו לנו כל השאלה.
לא, זאת הייתה שאלה לפני כן, האם אדם יכול לזכות לחיי העולם הבא גם בלי מאמץ, כי הרי יש לי נשמה. יש לי נשמה, מה אתה רוצה? אז יש לי נשמה, אז יש לי חתיכת, הייתי אומר, ניצוץ נבדל בתוכי. הניצוץ הנבדל הזה לא צריך שום מאמץ כדי לצאת אל הפועל. זה מה ששואל המהר"ל. במיוחד לפי מה שדברנו בזמנו, לפני כמה שיעורים, דת המקובלים, שהנשמה היא אצולה מן הקודש העליון, והיא לא צריכה לכאורה שום דבר כדי לצאת אל הפועל. אז אולי אני יכול לסמוך על זה. אני אלך אל אסמסטיקים, בארסל שלי כל היום, שומע רדיו, דבר אליי, ואחרי 120 אני ממשיך את מעלתי הנשמתית, נכון? לא, זו שאלה מאוד רצינית משהו על המהר"ל. כן? ברור. לכן הוא אומר, אולי תאמר שזה כך, כי אולי לא צריך שיוצאים מן הכוח לפועל, רק כוח הדיברי, שאינו שכל גמור, אבל לא כוח השכלי שהוא דיבור של תורה. וזהו שכל גמור, כשהוא אומר לו, ימוש ספר התורה זה מפיך, מזה נלמד, כי האדם על זה נברא, שיוציא לפועל כוח הדיברי השכלי שהוא שכל התורה. ולפיכך אמר, לא ימוש ספר התורה זה מפיך, כי אחר שהאדם שלמותו בכוח, צריך שיהיה כל עמלו ופועלו בדבר שהוא שלמותו האחרון אשר נברא בשבילו. כמו שאמר הכתוב, אדם לעמל יולד, שרצה לומר כי תכלית מעלתו הוא אל העמל שהוא יציאתו אל הפועל, וזהו לא ימוש וגומר. אמנם... אל תאמר כי עם יציאת שלמות האדם אל הפועל אפשר שיוצא שלמותו לגמרי אל הפועל, אז אולי באמת האדם יצליח להוציא אל הפועל לגמרי את עצמו, שזה אינו כלל, כי זהו בריאתו, שאם שיוציא שלמותו אל הפועל נשאר עוד בכוח, כמו שהתבהר לפני זה, כמו שאמר אדם לעמל יולד. אגב, יש במסכת אבות משנה כזאת, הווה שותה בצמא את דבריהם, של חכמים, כן? מה זה שותה בצמא? אז ראיתי אחד הפירושים שאדם שותה ונשאר צמא. שותה בצמא. לא שאדם שותה וכבר לא צמא. שותה והוא עוד צמא, הוא רוצה עוד. כן? כי כי האדם נברא לעמל שאין לו שביטה והשלמה כלל, ואם שהוא יוצא לפועל נשאר עוד תמיד בכוח, שאם היה נמצא שלימותו בפועל לא היה נקרא זה עמל, כי לשון עמל בא על דבר שאין לו הנחה ולא יבוא אל תכלית הנחה. וכן האדם כל זמן היותו מחובר עם החומר אינו בשלמות בפועל, עד אשר הוא נפרד מן החומר ואז נמצא בפועל. כלומר רק לעולם הבא האדם יהיה נמצא בפועל. ובמדרש, זה המדרש המפורסם על התסכול המתמיד של האדם בעולם הזה. גם הנפש לא תמלא. כן? יש ספר של אלבר קאמי, הזהר, שמתאר את המעמד של האדם בעולם הזה. שאדם נמצא באופן פרדוקסלי בעולם שהוא הבית שלו, כן? אני יצור טבעי, וכאשר אני מת, תומנים אותי באדמה. ויחד עם זאת, יש לי תחושה של זרות ביחס לעולם הזה. אני בתמיהה מתמדת, מה אני עושה פה, מה באתי לעשות כאן. כן? מי אני, מה אני, איפה אני. כן? שאלה. אז הדואליות הזאת עושה אותי גם תושב, אבל גם גר. איך אמר רבי יהודה הלוי? כגר תושב, אני על גב אדמה. ואף כי בבטנה נחלתי. כי גרים ותושבים אתם עימדי. אפשר להבין את זה כך. אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עימדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עימדי. יש איזה דואליות כזאת. גם אברהם אבינו ניסה ללמד את זה לאנשי חברון. אמר להם, גר ותושב, אנוכי. עימכם, גם אתם כאלה. אבל מה, הם לא הסכימו לקבל את הדברים שלו. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אתה מדבר דברים גבוהים, זה מתאים למעלה שלך. אנחנו עם הארץ. לא רצו לקבל את הרעיון. אבל יש, אפשר לומר, עם ישראל חווה במובן הקולקטיבי את מעמדו של האדם בכלל. כן, מה אתה רוצה?
גם גויים מרגישים.
גם גויים מרגישים את זה, אבל יותר קשה להם להרגיש את זה. בגלל שבאופן, הזהות הקולקטיבית שלהם נולדה מן האדמה. מאיפה באות האומות? באות מן האדמה. איך אומרים? אמא האדמה. מולדת, מאזרלנד. מה שאין כן ישראל שנולדו מחוץ לאדמתם. אז במובן הקולקטיבי אנחנו גרים. גרים הייתם בארץ מצרים ואתם גרים גם בארצכם. אז זה בסדר. כלומר, אצלנו זה יותר קל. אז כך שהגויים לומדים את זה בעיקר מאיתנו, חוץ מכמה יחידי סגולה אצלם שגם כן חשים את זה. כן. אז למה דיברנו על זה? זה מה שהמדרש אומר. גם הנפש לא תמלא. אין שיש לנפש איזשהו תסכול בלתי רווי בעולם הזה. ומה הדבר הזה אומר? צריך בעצם לקרוא את דברי המהר"ל. אלמלא שהייתי מאחר בעשר דקות, אז היינו גם מספיקים לגמור את הפרק. אבל אין מה לעשות. שלום.